ראש השנה, דף י"ד, מתחילים בעזרת השם, 11 שורות מלמעלה, במילה תניא. מסופר במסכת ברכות דף ממחה על ראש ישיבת פומבדיטה, רבא בר נחמני. יום אחד הוא פונה לשני ילדים שהיו מהתלמידים שלו. בהמשך הם בעצמם היו גדולי ישראל. אביי ורבה. הוא שואל אותם, ילדים יקרים וחביבים, האם אתם יודעים כשמברכים ברכת המזון אחרי סעודה של פת, למי אנחנו מברכים ברכת המזון? ענו לו אביי ורבה, מה זאת אומרת למי? לקדוש ברוך הוא. אמר להם רבא בר נחמני, יפה מאוד, יש לי שאלה נוספת. האם אתם יודעים איכן הקדוש ברוך הוא נמצא? רבא מהר הצביע לכיוון התקרה. הוא נמצא למעלה, הקדוש ברוך הוא. אביי לא הסתפק בזה. יצא החוצה מהדלת, עמד תחת כיפת השמיים והצביע אל השמיים. שמה הקדוש ברוך הוא נמצא, השמיים שמיים להשם. אמר רבא בר נחמני, עכשיו אני רואה עליכם שאתם שניכם תהיו רבנים חשובים. והגמרא מפתירה ואומרת שזה הפתגם ששגור בפיהם של האנשים, בוצין בוצין מכתפי ידיעה, פתגם ב ארמית, בוצין בוצין, דלת דלת, מכתפי ידיע, מהכתף שלו הוא כבר ידוע. מה המשמעות של המילה כתף? מבאר שם רשי, כתף הוא שרף האילן. מה הפירוש שהדלת ניכרת כבר מזמן השרף שלו? מה זאת אומרת שהיא ניכרת מזמן השרף שלה? כלומר, משעה שהוא חונת ויוצא מתוך השרף, ניכר אם יהיה טוב. פרי, כשהוא מתחיל לגדול, במקום איפה שאמור לגדול הפרי, לפני כן יש מין פרח. והפרח הזה נושר, ואז הפרי מתחיל לחנות, לצאת, ככה רש"י מבאר, זה הכוונה חנתה. כדי שהוא יחנות, צריך שיעלה השרף באילן. ואז הפרי חונת. אז כשהשרף עולה באילן והפרי חונת, כבר כשהוא חונת, ניכר הפרי אם הוא יהיה טוב. ככה שם הגמרא מביאה. גם אביי ורבא היה ניכר עליהם כשהם היו קטנים, מהירת שמיים שלהם, שהם הולכים להיות גדולים בתורה. העניין שכדי שהפרי יצא צריך שהשרף יעלה באילן, זה מסביר לנו שני דברים משמעותיים מאוד בעניין הפירות. כולנו מכירים את יום 15 בשבט, יש כאלה שיקראו לו חג לאילנות, יש כאלה שיסתפקו ויאמרו שהוא ראש השנה לאילנות. בהרבה מאוד קהילות בעם ישראל מרבים להביא על השולחן פירות ממינים שונים. עושים סעודת פירות, סדר של ט"ו בשבט. מה המשמעות של היום הזה? מה המשמעות שיום 15 בשבט הוא ראש השנה לאילנות? למה בחרו דווקא ביום הזה שיהיה ראש השנה לאילנות? למה לא ביום אחר? השרף שעולה באילן, שאחריו הפרי חונת, ייתן לנו הסבר. רש"י כותב כאן בהמשך העמוד, שביום 15 בשבט, עבר רוב ימות הגשמים. ואז עלה השרף באילנות. זה מה שקורה ב-15 בשבט. לכן הוא ראש השנה לאילנות, כי נמצאו הפירות חונטים מעתה, אחרי שעלה השרף באילנות. דבר נוסף שמקבל כעת משמעות מחודשת, אנחנו כולנו מכירים, ומי שלא מכיר, הגיע הזמן שהוא יתחיל להכיר, שפירות הולכים אחרי הכנתה. ירקות הולכים אחרי הלקיטה. מה פירוש? ניקח דוגמה תרומות ומעשרות. אני לא יכול להפריש תרומות ומעשרות מפירות שגדלו שנה שעברה, ביחד עם פירות שגדלו השנה הזאת. אלא צריך להפריש מפירות שגדלו השנה הזאת על הפירות שגדלו השנה הזאת, ומהפירות שגדלו שנה שעברה על הפירות שגדלו שנה שעברה. יש שני דברים שקובעים האם הפירות הם מהשנה הזאת או משנה שעברה. דבר ראשון, זה הזמן בשנה. פירות, הזמן בשנה שקובע שהשנה מתחלפת, זה 15 בשבט. לעומת זאת ירקות ותבועה וקטניות, השנה מתחלפת באלף תשרי. דבר נוסף שקובע, האם הפירות הם משנה שעברה או שהם מהשנה הזאת, זה השלב של הפרי. בפירות הולכים אחרי הכנתה. אם הפרי חנת התחיל לצאת לפני 15 בשבט, הוא שייך לשנה שעברה. אם הוא חנת אחרי 15 בשבט, הוא כבר שייך לשנה הבאה. לעומת זאת, בירקות הולכים אחרי הלקיטה. מתי שכתפנו את הירק, אם כתפנו אותו לפני ראש השנה, הוא שייך לשנה שעברה. אם כתפנו אותו אחרי ראש השנה, הוא שייך לשנה הזאת. מה הסיבה שבפירות הולכים אחרי הכנתה? ההסבר הוא מאוד פשוט כעת. כי אחרי שהשרף עולה באילן, אז הפירות חונטים. וכעת הפירות יגדלו. כי עיקר הכוח של הפרי לגדול ולהבשיל מגיע מהשרף הזה שיוצא באילן. ומכיוון שהוא חונט, זה אומר שהשרף כבר עלה באילן, אז מכאן ועד שהפרי יגדל ויהיה בשל, הדרך כבר כמעט מובטחת. השלב הזה שהשרף עולה באילן והפרי חונט, זה השלב המשמעותי בפירות, ולכן הולכים לעניין תרומות ומעשרות לפי הכנתה. וזאת הסיבה שדווקא 15 בשבט, אז זה ראש השנה לאילנות. כי אז השרף עולה באילן. וזה הכוח שנותן בסופו של דבר לפירות שיצמחו בחודשים הקרובים, השרף הזה הוא זה שייתן להם בסופו של דבר את הכוחות ואת כל מה שהם צריכים כדי לגדול. מביאה הגמרא, תניא, את המקור לזה שבפירות הולכים אחרי הכנתה ובירקות הולכים אחרי הלקיטה. רבי יוסי הגלילי אומרת התורה, חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים באוספך מגורנך ומעקבך. גורן ויקב אלה הם יבול שהתורה מחייבת אותם בתרומות ומעשרות. לעומת זאת, שאר פירות חוץ מזיתים וענבים, כל מה שמחויבים בתרומות ומעשרות זה רק מדרבנן. וכן שאר הירקות, שאר הקטניות, חוץ מתבואה של חמשת מיני דגן, כל מה שהם חייבים בתרומות ומעשרות זה רק מדרבנן. כי מהתורה רק ענבים, זיתים ומיני דגן חייבים בתרומות ומעשרות. אומרת התורה, באוספך מגורנך ומעקבך. דייקו חכמים מפה, אסמכת ורמז לתקנה שלהם לחייב תרומות ומעשרות בשאר היבולים, בפירות, בירקות, בקטניות וכדומה. והם דורשים ממה שכתוב באוספך מגורנך ומעקבך, כותב רשי, שכל האסיף שלך יהיה כמו תרומת גורן ויקב. כל דבר שאתה אוסף מהשדה, שיהיה כמו תרומת גורן ויקב. גורן ויקב מחויבים בתרומות ומעשרות מהתורה. מה קובע? איזה שלב בגדילה שלהם הוא הקובע לאיזה שנה נשייך אותם? האם לשנה שעברה או לשנה הזאת? אז למדנו בשיעור הקודם דרשה מהפסוק שהולכים אחרי הזמן שבו הם גדלו שליש. הם הביאו שליש. דורש רבי יוסי הגלילי. מה גורן ויקב המיוחד בהם, הם מיוחדים, שעיקר גדילתם הם גדלים והם מביאים שליש על מי שנה שעברה. זאת אומרת, הם מביאים שליש בגלל הגשמים והמים שהשקו אותם עד שהם הביאו שליש, שזו עוד היה שנה שעברה. ולכן הם מתעשרים לשנה שעברה. והולכים אחרי שנה שבה הם גדלו שליש. כי בפועל הם ינקו מהמים עד שהם גדלו שליש שנה שעברה. וכשהם הביאו שליש גדילתם הם כבר ראויים שיקטפו אותם ויקצרו אותם בשלב הזה, הם ראויים בדוחק כבר. זאת אומרת, עיקר הגדילה של הגורן ויקב היה עד שהם הביאו שליש על ידי אותם מים, אותם גשמים של שנה שעברה שירדו עד שהם הביאו שליש. ולכן הם מתעשרים לפי שנה שעברה והולכים למעשות לעניין השנה שהם הביאו שליש. אף כל היבול שעיקר הגדילה שהם גדלים היה על מי שנה שעברה. כמו פירות. הגשמים שירדו, הצמיחו, הכניסו את השרף באילן, וכשהשרף עלה באילן, אחר כך הפירות חנתו. אם כן, עיקר הגדילה של הפירות שיגדלו בהמשך, מגיע מהמים שהאילן קיבל עד החנתה שלו, ושאז עלה השרף באילן. זאת אומרת שעיקר גידולם הם גדלים על מי שנה שעברה. לכן מתעשרים לשנה שעברה. הולכים לפי החנתה, כי החנתה זה הזמן שעד הזמן הזה הם קיבלו את הגשמים, הפירות קיבלו את הגשמים, שממנו הגדילה, מהם הגדילה שלהם. יצאו ירקות שעיקר הגדילה של הירקות זה לא דווקא מהמים שהיה שנה שעברה, אלא הם גדלים גם על מי שנה הבאה. דרכם להוסיף ולגדול מהגשמים ומהמים שירדו גם בשנה שלאחר מכן. לכן, כל הזמן שהם עדיין גדלים, עדיין המים שמשקים אותם בהם, משפיעים על הגדילה של הירקות. זה לא שיש איזה שלב מסוים בירק, שעד אז הוא קיבל את עיקר הגדילה שלו, ומכאן והלאה הוא כבר גדל על סמך הכוח שהוא קיבל בהתחלה. לכן מתעשרים לשנה הבאה לפי זמן הלקיטה שלהם. זאת אומרת, אומר רבי יוסי הגלילי, שמגורן ויקב אנחנו למדים, שהם, עיקר הגדילה שלהם זה עד שהם מביאים שליש. והמים שהשפיעו על עיקר הגדילה עד שהם מביאו שליש, זה המים שהשקו אותם עד אז. ומה שהם יגדלו אחר כך, זה כבר מכוח המים שהיה להם עד שהם מביאו שליש, לכן הולכים בהם לפי הזמן של הבאת השליש. לעומת זאת, שליש גדילתם. וכן, פירות גם כן אנחנו אומרים בדומה לזה, שעיקר הגדילה של הפירות מגיעה בעקבות המים שהם ינקו והשקו אותם במים האלה עד שהם חנתו. ומהכנתה והלאה, זה כבר מגיע מכוח אותם מים. לכן הולכים לפי שעת הכנתה. לעומת זאת ירקות, שהגדילה של הירקות היא במשך כל הזמן שהם גדלים, הם צריכים את המים, ואין הבדל בין המים שישקו את הירקות עד שהם הביאו שליש, וגם לא שייך עניין של חנתה. לכן כל זמן הגדילה של הירקות הם זקוקים למים באותה עמידה. ולכן אין סיבה שנקבע את שנת המעשרות של הירקות באיזשהו תאריך מסוים, כי אין שום תאריך בירק שהוא קיבל את עיקר המים והוא קיבל את עיקר הגדילה שלו, שמכאן והלאה הוא גדל על מכוח אותם מים, אותה הגדילה. לכן מה שקובע זה זמן הלקיטה. בדומה לזה, תכף נראה מה ההבדל בינו לבין רבי יוסי הגלילי, אומר רבי עקיבא, רבי עקיבא אומר, באוספך מגורנך ומעקבך, דורשים שכל האסיף שאתה אוסף מהיבול, יהיה כמו תרומת גורן ויקב. מה גורן ויקב מיוחדים? אז דעתו של רבי יוסי הגלילי, שגדלים על מי שנה שעברה. רבי עקיבא אומר משהו דומה לזה. שגדלים על רוב מים. מספיק להם מי גשמים. הם לא זקוקים שישקו אותם במים שאובים ששאבו. זה מה שמיוחד בגורן ויקב. שרוב הזרעים גדלים מהגשמים. לכן הגשמים נקראים רוב מים. ואותו גורן ויקב הם מתעשרים לשנה שעברה. הולכים מהם לפי השנה שהם הביאו שליש, שזה היה השנה שעברה. אף כל יבולים שגדלים על רוב מים, כמו פירות האילן, שגדלים על רוב מים, על מי גשמים, מתעשרים לשנה שעברה, לפי הזמן של הכנתה. יצאו ירקות שגדלים על כל מים, לא מספיק להם מי גשמים. צריך לשאוב בשבילהם עוד מים ולהשקות אותם כל הזמן, כל הזמן גם אחרי שמסתיימים ימי הגשמים. לכן הם מתעשרים לשנה הבאה רק לפי הזמן שהם נלקטו. רבי עקיבא מדבר על הטבע של היבול, שפירות מטבעם לא זקוקים למים אחרי עונת הגשמים. לעומת זאת, ירקות כן זקוקים מטבעם למים גם אחרי עונת הגשמים. לעומת זאת, רבי יוסי הגלילי מדבר, בפועל, מאיפה היבול קיבל את הכוחות שלו, את היניקה שלו? הוא גדל בגלל מים של שנה שעברה, בפירות או בגורן ויקב. לכן הולכים לפי שנה שעברה. לעומת זאת ירקות, בפועל ממה הם גדלו? מהמים גם של שנה הבאה, של השנה הזאת. לכן הולכים לפי הלקיטה ולא לפי שנה שעברה. מהי בעיניי ומה ההבדל בין הדרשה של רבי יוסי הגלילי לדרשה של רבי עקיבא? ההבדל ביניהם הוא מאוד פשוט, לגבי כאלה ירקות, שמטבעם הם זקוקים למים לאורך כל הגדילה והצמיחה שלהם, אבל לא נתנו להם את המים האלה, אלא נתנו להם מים רק שנה שעברה. עכשיו כמובן לעניין ירקות, שנה שעברה זה לפני ראש השנה, לפני א' תשרי, כי ירקות ראש השנה שלהם זה א' תשרי. אז אמר רבי אבאו, בצלים הסריסים, רש"י נוקט, שהם בצלים קטנים, שהם לא גדלים, הם לא נהיים גדולים כמו שאר בצלים. וכן פול המצרי, שזה סוג של קטנית, שאפשר לזרוע אותו כדי לעשות ממנו כמו קטניות לזרע, ואפשר לזרוע אותו כדי לעשות ממנו ירקות, לירק, לאכול אותו כשהוא ירק. פה מדובר שזרעו אותו לירק, ואז הולכים בו אחרי הלקיטה. כי מתי שזורעים אותו לזרע, הולכים בו כמו קטניות, שהשלב שלהם זה מתי שמקים שורשים לפי זמן ההשרשה. רק פה אנחנו מדברים על כמו ירקות, שהולכים בהם אחרי הלקיטה. ההבדל הוא, בעניין בצלים וסריסים ופול המצרי, בזה איקה ביניו, במקרה שבאמת הם היו אמורים לגדול על כל מים, אבל לא נתנו להם מים שנה הבאה. דתנן, בצלים הסריסים ופול המצרי, שמנע מהם מים 30 יום לפני ראש השנה. 30 יום לפני א' תשרי, הוא לא נתן להם מים. הם זקוקים למים, אבל הוא לא נתן להם. אומרת המשנה, מתעשרים לשעבר. השנת המעשר שלהם זה לפי שנה שעברה, כי בפועל השקו אותם רק שנה שעברה, השנה הזאת לא השקו אותם. ואם זה שנה שישית שנכנסת לשנת שמיטה, אז הם לא נחשבים שהם גדלו בשנת שמיטה, כי לא השקו אותם בכלל במים 30 יום לפני שנת שמיטה, ומותרים בשביעית, לכן אין להם דין של קדושת שביעית. ואם לאו, אם הוא נתן להם מים גם בתוך ה-30 יום שלפני ראש השנה, אסורים בשנת שביעית. אם השנה הזאת, ראש השנה, מי אחרי ראש השנה מתחילה שנת שביעית, הם יש להם דין כמו שנה הבאה, כמו הזמן של הלקיטה שלהם. הם אסורים בשביעית. ואם זה שנה אחרת, זה לא שנה לפני שנת שביעית, אלא זה נאמר בין שנה שנייה לשנה שלישית של מחזור שנות השמיטה. אנחנו יודעים ששנת שמיטה זה השנה השביעית, אבל יש גם שנה ראשונה, שנייה, שלישית, רביעית, חמישית, שישית, לפני השנה השביעית, שנותנים בכל השנים האלה תרומות ומעשרות. תרומה גדולה, מעשר ראשון. עכשיו, האם ייתנו מעשר שני או מעשר עני, זה תלוי איזה שנים. שנה ראשונה ושנייה, רביעית וחמישית, נותנים מעשר שני, ושנה שלישית ושישית נותנים מעשר עני. אם יש לנו למשל ירקות שנתנו בהם מים עד 30 יום, כולל 30 יום לפני ראש השנה של השנה השלישית, אז אם כן, ולקטו אותם גם בשנה השלישית, אז יש לאותם ירקות דין של מעשרות של שנה שלישית לשנה הבאה, ויתנו להם חוץ מתרומה גדולה ומעשר ראשון גם מעשר עני כמו השנה השלישית. מתעשרים לשנה הבאה. זה המשנה. רבי יוסי הגלילי יסכים עם המשנה הזאת. באמת, אם הוא לא נתן לירקות מים 30 יום לפני ראש השנה, הם שונים משאר הירקות. כי כל הסיבה שירקות אנחנו הולכים לפי זמן הלקיטה, ואם לקטו אותם וכתפו אותם אחרי ראש השנה, הם נחשבים כמו ירקות של השנה הבאה, זה דווקא מכיוון שהם גדלו על כל מים, הגדילה שלהם הייתה מהמים גם של השנה הבאה. אבל אם בפועל מנעת מהם מים של השנה הבאה, הם נחשבים של שנה שעברה, כי הם הולכים לפי המים שהשקו אותם. אם השקו אותם במים של שנה שעברה בלבד, ושל השנה הבאה, של השנה הזאת, לא השקו אותם במים של השנה הזאת, אז לא ילכו בהם אחרי לכיתה כמו השנה הזאת. לעומת זאת, לפי דעתו של רבי עקיבא, לא מתעניינים כמה מים ישקו אותם, והם ישקו אותם במים של שנה שעברה או של שנה הזאת, אלא בטבע של אותו יבול. האם הוא זקוק להשקיה ממושכת עד הקטיף, עד שהוא מוכן, או שהוא מספיק להשקות אותו עד שהוא מביא שליש, או עד זמן הכנתה. ומכיוון שירקות, גם בצלים הסריסים ופול המצרי, זקוקים להשקיה על כל מים הם גדלים, אז אם כן, הם נחשבים ירקות של שנה הבאה. למרות שמנעת מהמים של השנה הבאה, הם נחשבים ירקות של השנה הבאה, כי מטבעם הם זקוקים למים גם של השנה הבאה. אנחנו לא מתעניינים האם נתת להם מים או לא נתת להם מים, אלא מה שמעניין אותנו זה האם הם זקוקים למים או לא. אם זה סוג של יבול שמשקים אותו לאורך כל הדרך, הוא זקוק להשקיה הזאת והוא גדל על כל מים, למרות שלא נתנו לו את כל המים, בגלל של 30 יום לפני ראש השנה מנעו ממנו מים, הוא נחשב כמו כל ירק והולכים אחרי זמן הלקיטה. אבל רבי יוסי הגלילי סובר לא, אנחנו הולכים לפי המים שהשקו אותו בפועל, מכיוון שהשקו אותו במים רק של שנה שעברה, הולכים בו לעניין מעשרות רק לפי שנה שעברה, למרות שלקטו אותו בשנה הזאת. אומרת הגמרא במשנה, למדנו באחד בשבט, לפי דעת בית שמאי זה ראש השנה לאילן. לפי דעת בית הלל, ב-15 בשבט זה ראש השנה לאילן. שפירות שחנתו לפני שבט, הם שייכים לשנה שעברה, ונותנים מהם תרומות ומעשרות בנפרד. ופירות שחנתו אחרי 15 בשבט, או אחרי א' בשבט לפי בית שמאי, מעשרים אותם בנפרד. אתה לא יכול להפריש תרומות ומעשרות על הפירות שחנתו לפני ראש השנה לאילנות ואחרי ראש השנה לאילנות ביחד. אלא צריך להפריש תרומות ומעשרות על הפירות שחנתו לפני ראש השנה לאילנות בנפרד, ועל הפירות שחנתו אחרי ראש השנה לאילנות בנפרד. זה אחד המשמעויות שיש לראש השנה לאילנות. מה הסיבה ששבט זה ראש השנה לאילנות? ירקות ראש שנה שלהם זה א' תשרי. תבועה, ראש שנה שלהם זה א' תשרי. קטניות, ראש שנה שלהם זה א' תשרי. פירות זה הדבר היחיד שראש שנה שלו זה ב-15 בשבט לפי בית הלל, או א' שבט לפי בית שמי. למה? למה ט"ו בשבט זה ראש השנה לאילנות, במילים אחרות? אמר רבי אלעזר, אמר בשם רבי יושעיה, הועיל ובזמן של שבט יצאו כבר רוב גשמי שנה, עברה רוב תקופת הגשמים, וכמו שאמרנו דבריו של רשי, עלה השרף באילנות ונמצאו הפירות חונטין מעתה. זאת אומרת, עד שבט הפירות כבר בכוח אמורים לצמוח. זה שאתה עדיין לא רואה את הפירות, חכה בסבלנות, הפירות יבואו. זאת אומרת, 15 בשבט בעצם זה זמן שכבר הפירות מובטחים לצאת, כי רוב הגשמים כבר ירדו, והשרף כבר נכנס באילנות, והפירות תכף הולכים לחנות. הולך להיות הכנתה. רבי הושעיה מוסיף, ועדיין רוב תקופה מבחוץ. מה זה רוב תקופה מבחוץ? אנחנו יודעים ש... שנת חמה, השנה של השמש, שזה מה שקובע בעצם לעונות של גשמים או של שמש, של חום, זה השנה של השמש, השנה של החמה. ורגילים להסביר שזה הזמן שהכדור הארץ מקיף את השמש. שזה לוקח 365 יום ו-6 שעות. וזה מתחלק, השנה הזאת מתחלקת ל-4 עונות, קיץ, חורף, סתיו, אביב. במילים של חז"ל זה נקרא... במקום קיץ זה נקרא תקופת תמוז, במקום חורף נקרא תקופת טבת, במקום סתיו זה נקרא תקופת תשרי, ובמקום אביב זה נקרא תקופת ניסן. התקופה שאנחנו מדברים עליה זה רבע מהשנה כמובן, זה 4 תקופות, אתה מחלק את ה-365 יום ו-6 שעות, אתה מחלק אותם ל-4 חלקים, יוצא לך שכל חלק זה 91 יום ו-7.5 שעות, אז תקופת טבת זה יוצא 91 יום ו-7.5 שעות. תקופת טבת זה הזמן של ימות הגשמים. ובזמן של 15 בשבט עדיין לא עברה אפילו רוב התקופה של הגשמים. עדיין רוב התקופה מבחוץ. כי הרי נשאר עוד חצי של חודש שבט ועוד כל חודש אדר, שזה כבר חודש וחצי מתוך השלושה חודשים, ועוד יש לך כמה ימים מחודש ניסן, שזה כבר אומר שיש לך יותר מחצי מהתקופה שעדיין לא היה, אנחנו עדיין לפני רוב התקופה של תקופת טבת. רגע, זה סיבה שאנחנו נאמר שכבר עברו רוב הגשמים? להפך, עדיין לא עברה רוב תקופת הגשמים. לכן שואלת הגמרא, מה היא כאמר? עונה הגמרא נכון, אחי כאמר, אף על פי שרוב תקופה עדיין מבחוץ, אפילו שעדיין לא עברה אפילו רוב התקופה של ימות הגשמים, כי הרי רוב תקופת טבת עדיין לפנינו בזמן של 15 בשבט, הועיל ויצאו, הועיל וירדו רוב גשמי שנה, שמהם גדלים כוח, מהם עיקר הכוח של גדילת הפירות, לכן זה הזמן של ראש השנה לאילנות. אנחנו לא מתחשבים האם עברה רוב תקופת טבת או לא, אלא אנחנו מתחשבים האם עברו רוב הגשמים או לא. ומכיוון שעברו רוב הגשמים והשרף עולה כבר באילן לפני 15 בשבט, והפירות כבר אמורים מעכשיו ועלה לחנות, שאמורה להיות הכנתה, וכבר הגדילה של הפירות כבר בכוח כבר קיימת, ולכן זה הזמן של ראש השנה לאילנות. מביאה הגמרא, אחרי שאנחנו יודעים שיש ויכוח בית שמאי ובית הלל, מתי זה ראש השנה לאילן, לפירות האילן? בית שמאי אומרים באלף שבט, ובית הלל אומרים ב-15 בשבט. מספר את הברייתא, תנו רבנן, מעשה ברבי עקיבא, שליקט אתרוג באחד בשבט. זה היה... שנה שנייה מהשבע שנים של שנת שמיטה, יש לנו שנה ראשונה, שנייה, שלישית, רביעית, חמישית, שישית, ואז שנת שמיטה, ואז עוד פעם ראשונה, שנייה, שלישית, רביעית, חמישית, שישית, ואז עוד פעם שנת שמיטה, זה היה בשנה שנייה למניין שנות השמיטה, שב-15 בשבט, או באלף שבט, לפי בית שמאי, השנה אמורה להתחלף ולהיות שנה שלישית. והוא ליקט את האתרוג באחד בשבט. אז לפי בית שמאי, זה כבר אחרי ראש השנה לאילנות, כי זה כבר א' שבט, ולפי בית הלל, זה עדיין לפני ראש השנה לאילנות. אז לפי בית שמאי, אם כבר עבר ראש השנה לאילנות, זה אומר שאנחנו נמצאים עכשיו בשנה הבאה, בשנה השלישית. שנה שלישית נותנים בנוסף לתרומה גדולה ומעשר ראשון, נותנים מעשר עני. אבל לפי בית הלל, שאנחנו עדיין לפני ראש השנה לאילנות, כי זה עדיין לפני 15 בשבט, א' שבט זה לפני 15 בשבט, אז נותנים את המעשרות של שנה שנייה. אם כן, בנוסף לתרומה גדולה ומעשר ראשון, היו אמורים לתת מעשר שני. מה עשה רבי עקיבא? הוא החמיר כמו שתי החומרות, ונהג בו שני איסורים. הוא נתן גם מעשר שני וגם מעשר עני. תוספות מביא מהירושלמי איך הוא עשה את זה. הוא הפריש פעם אחת מעשר, ומעשר שני הרי אפשר לפדות. אתה לוקח את הפירות, ואתה פודה אותם על כסף, ואת הכסף מקבל קדושת מעשר שני, את הכסף הזה אתה מעלה לירושלים ואוכל משם, ואוכל שם אוכל, תקונה בזה אוכל, ואוכל בתוך בירושלים, הדין של מעשר שני שצריך לאכול אותו בירושלים. אחרי שהוא פדה את הפירות, אז אם כן, הפירות האלה כבר אין בהם קדושת מעשר שני, אבל אולי צריך לתת את השנה הזאת עם מעשר עני, אז הוא נתן את כל הפירות האלה לעניים. אז הוא נתן באותו מעשר גם מעשר שני, וגם מעשר עני. אם עכשיו צריך לתת מעשר שני, בסדר, הפרשתי מעשר שני, רק פדיתי את זה על כסף. ואם צריך השנה לתת מעשר עני, בסדר, אז הוא נותן את הפירות האלה. אחרי שפדיתי אותם, אני נותן אותם לעניים. מעשר אחד, מעשר עני, כדברי בית שמי, שלפי דעתם זה כבר שנה שלישית, צריך לתת מעשר עני. ומעשר אחד, דיינו, מעשר שני, כדברי בית הלל, שלפי דעתם זה עדיין שנה שנייה, כי זה לפני 15 בשבט, אז עדיין צריך לתת מעשר שני. רבי יוסי בר יהודה אומר, הסיבה שהוא נתן פעמיים מעשר, אחד מעשר שני ואחד מעשר עני, זה לא בגלל הספק בין בית שמי לבין בית הלל. לא מנהג בית שמי ובית הלל רבי עקיבא נהג בה, באתרוג. אלא, כעת הגמרא מבינה, שהוא סבר כמו בית שמי, שא' שבט זה ראש השנה לאילן. אז למה הוא נתן גם מעשר כמו שנה שעברה? גם מעשר שני. הרי א' שבט זה כבר ודאי, זה כבר שייך לוודאי לשנה הבאה. התשובה היא, רגע, מה אכפת לי מתי הוא ליקט את האתרוג? זה הרי פרי. פרי אמורים ללכת לפי הזמן שהוא חנת. הוא חנת לפני א' שבט. אז זה בדיוק הסיבה. רבי עקיבא רצה ללכת לפי שתי הדעות. יש ויכוח האם אתרוג הוא כמו שאר הפירות, שהשנה שקובעת זה השנה בה הוא חנת, וזה לפני א' שבט היה. ואז צריך לתת מעשר שני, או שאתרוג זה כמו ירקות, כי הם גדלים, כי הוא גדל על כל מים, כמו שירקות גדלים על כל מים, ולכן צריך ללכת לפי זמן הלקיטה, ומכיוון שקטפו את האתרוג אחרי א' שבט, לכן צריך ללכת לפי השנה הבאה, כמו שנה שלישית, לתת מעשר עני. מנהג רבן גמליאל, שסובר של עניין מעשר, הולכים עם אתרוג כמו ירק אחרי הלקיטה, ואם כן זה נחשב עכשיו שנה שלישית ולכן נותנים עלו מעשר עני. בספק שני, אולי הלכה כרבי אליעזר שאתרוג זה כמו שאר האילנות שהולכים בו אחרי חנתה, והוא חנת בשנה שישית, שנה שנייה, לכן צריך לתת בו מעשר שני כמו שנה שנייה. זה מה שהוא נהג בה. דתנן, מצאנו ויכוח בין רבן גמליאל לבין רבי אליעזר, האם נותנים, האם הולכים באתרוג אחרי חנתה או אחרי לקיטה? אתרוג שווה לאילן. אתרוג, יש דברים שהולכים בו אחרי חנתה כמו אילן, בשלושה דרכים. ויש דבר אחד שהולכים בו אחרי לקיטה, כמו ירק. לירק הוא שווה בדרך אחד. איזה שלושה דרכים הוא שווה לאילן? ואיזה שלושה דרכים? לעניין אורלה ולעניין רווי, הולכים עם האתרוג, אחרי חנתה, כמו אילן. כשאדם נוטע אילן, שלוש שנים, כל הפירות שגדלים עליו, אסורים בהנאה, זה נקרא אורלה. שנה הרביעית, צריך לאכול את הפירות בירושלים, זה נקרא רווי, כמו מעשר שני. עכשיו, לעניין אורלה ורווי, הולכים באילן, הולכים עם האתרוג כמו אילן. שפירות שחנתו כשהאילן עדיין היה אורלה, יש לפירות האלה דין אורלה, למרות שליקטו אותם בשנה הרביעית. וכן, פירות שחנתו כשהאילן היה רווי, יש להם דין של רווי, למרות שקטפו אותם וליקטו אותם בשנה החמישית, כשהאילן כבר לא היה לו שום הגבלה. כי באתרוג הולכים אחרי חנתה לעניין אורלה ולעניין רבה היא כמו אילן. דבר שלישי שהולכים בו אחרי חנתה כמו אילן, ולדיני שביעית, שאם הוא חנת בשנה השישית, למרות שלקטו אותו בשנת שמיטה, אין בו קדושת שביעית. וכן, להפך, אם הוא חנת בשנה שביעית, אפילו אם לקטו אותו בשנה שביעית, יהיה לו קדושת שביעית, כי הולכים בו אחרי חנתה לעניין שביעית. ולירק, האתרוג שווה בדרך אחד, שהולכים בו אחרי לקיטה. לעניין מה? לעניין מעשר. שבשעת לקיטתו איסורו דברי רבן גמליאל. זאת אומרת, רבן גמליאל סובר שאתרוג שקצרו אותו, לקטו אותו, כתפו אותו, אחרי ראש שנה לאילנות, אז יהיה לו את הדין של השנה הבאה, של השנה הזאת, ולא של שנה שעברה. למה? לא הולכים אחרי החנתה לעניין מעשר, אלא הולכים אחרי הלקיטה. לעומת זאת, רבי אליעזר אומר, אתרוג שווה לאילן לכל דבר. גם לעניין שנת המעשר, הולכים בו אחרי החנתה כמו אילן. אז זה הוויכוח בין רבן גמליאל לבין רבי אליעזר, האם לעניין מעשר הולכים באתרוג אחרי חנתה או אחרי לקיטה. עכשיו הגמרא דנה בשני הדברים שלמדנו כאן בברייתא. קודם כל אמרנו בברייתא, בהתחלה הגמרא הברייתא הסבירה שמה שרבי עקיבא נתן שתי מעשרות, גם מעשר עני וגם מעשר שני, זה כחומרת בית שמאי וכחומרת בית הלל. אחרי זה רבי יוסי בא ואומר, לא, רבי יוסי בר יהודה אומר, לא, הסיבה שהוא נתן פעמיים גם מעשר שני וגם מעשר עני, זה בגלל הספק, אולי פוסקים כמו רבי אליעזר, ואולי פוסקים כמו רבן גמליאל, האם הולכים אחרי חנתה או אחרי לקיטה. שאם הולכים אחרי חנתה, האתרוג חנת שנה שעברה, אז הולכים בו רק מעשר שני, ואם הולכים אחרי לקיטה, הרי לקטו אותו השנה הזאת, אז אם כן, ייתנו מעשר עני כמו שנה שלישית. עכשיו הגמרא דנה בחלק הראשון, שאמרנו שרבי עקיבא נהג חומרה גם כמו בית שמאי וגם כמו בית הלל. שואלת הגמרא, ומי יבדינן כתרי חומרי? איך אפשר להחמיר בוויכוח בין בית שמאי ובית הלל כמו שתי הדעות? להחמיר כמו שתי הדעות כשהחומרות סותרות זו את זו? והתניא ברייתא. לעולם הלכה כמו דברי בית הלל, כשיש ביניהם ויכוח עם בית שמאי. ולפני שיצא בת קול, ככה גמרא מעמידה את זה במסכת עירובין, לפני שיצא בת קול, שהלכה כמו דעת בית הלל, כשהם חולקים עם בית שמאי, אז האדם הרוצה לעשות כדברי בית שמאי עושה, ואם הוא רוצה לנהוג כמו דברי בית הלל, עושה. אבל, אחד שרוצה לעשות, מתי שבית שמאי מקלים, הוא הולך מכולי בית שמאי. ומתי שבית הלל מקלים, הוא הולך מכולי בית הלל. אדם כזה הוא רשע. כי הוא ודאי מגיע לידי מכשול. למה? כי החומרות סותרות. זאת אומרת, אם אתה תמיד מקל, תחליט כמו מה אתה הולך. רש"י מביא דוגמה. מתי אנחנו אומרים שהקולות סותרות? יש ויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל, כמה חוליות, אם הם יחסרו בשדרה, זה נחשב חיסרון. בית שמאי אומרים שתי חוליות. בבית הלל אומרים חוליה אחת. אם אנחנו מדברים לעניין טרפה, מתי הבהמה נחשבת טרפה? אז בית שמאי מקלים. אם חסרה חוליה אחת, היא עדיין לא טרפה, רק שיהיו חסרים שתי חוליות. לעומת זאת, בית הלל מחמירים. אם חסרה חוליה אחת, כבר היא טרפה. לעומת זאת, לעניין תומת אוהל, אנחנו יודעים שאם יש שדרה של מת באוהל, זה מטמא את כל מה שבאוהל. אם יש שדרה שחסר בה חוליה אחת. לפי דעת בית הלל, הם מקלים. אומרים שזה נחשב חיסרון, זה לא נקרא שדרה שלמה, זה לא מטמא תומת אוהל. לעומת זאת, בית שמאי סוברים, מחמירים. ודאי שזה נקרא תומת אוהל, כי כדי שדרה תחשב שהיא חסרה, צריך שיהיו חסרים בה שתי חוליות. עכשיו, אדם שמקל גם באוהל וגם לעניין טרפה, שאם רק חסרה חוליה אחת, זה עדיין, הוא תמיד מקל, זאת אומרת, לעניין תומת אוהל הוא סובר שזה, לא, שזה כבר לא נחשב שדרה, זה נקרא חיסרון, ולעניין טריפה הוא סובר שזה לא נקרא חיסרון, אלא היא לא נקראת טריפה עדיין. אדם כזה הוא רשע, כי או שאתה סובר שזה חיסרון, או שאתה סובר שזה לא חיסרון. זאת אומרת, זה סותר. אתה לא יכול להקל תמיד. וכן, אדם שנוהג והוא מחמיר גם מחומרי בית שמי וגם מחומרי בית הלל, עליו הכתוב אומר, והכסיל בחושך הולך, כי תחליט, אם אתה מחמיר כמו בית שמי, ולכן, כשחסרה חוליה אחת בשדרה, אתה אומר שזה עדיין מתמת תומת אוהל, כי זה נקרא עדיין שדרה, זה לא נקרא חיסרון, אז אם כן, לעניין טריפה אתה צריך להקל ולומר שאם חסרה רק חוליה אחת בשדרה, זה עדיין לא טריפה. אתה לא יכול להחמיר לעניין טריפה, שחוליה אחת אם חסרה זה כבר נחשב טריפה כמו בית הלל, ואז להגיד בעניין תומת אוהל, שאם חסרה חוליה אחת, אתה תחמיר גם כן ותאמר שזה עדיין נקרא שדרה שלמה, כי אתה מחמיר כמו בית שמי, שבשביל שזה יחשב שדרה חסרה, צריך שיהיו חסרים שם שתי חוליות. אלא, היא כבית שמי, תלך כמו דעתם בין בקוליון ובין בחומריון. גם כשהם מקלים וגם כשהם מחמירים. שתי חוליות, רק אז זה נחשב חיסרון בשדרה, אז גם כשזה נחשב שאתה מקל, דהיינו לעניין טריפה, שאם חסרה חוליה אחת זה עדיין לא טריפה, וגם בחומרה שאתה אומר שאם חסרה חוליה אחת זה עדיין תמת תומת אוהל. היא כבית הלל בקוליון ובחומריון, או שאתה סובר כמו בית הלל שחוליה אחת שחסרה זה כבר נקרא חסרון, ואז אתה מקל שבתומת אוהל, אם חסרה חוליה אחת, זה כבר לא נקרא שדרה שמתאמה באוהל, אבל אתה גם מחמיר כמו בית הלל לעניין טריפה, שאם חסרה חוליה אחת, זה כבר טריפה. אם כן, אותו דבר גם לעניין ראש השנה לאילנות. אם אתה סובר כמו בית שמי, שא' שבט זה ראש השנה לאילנות, אז אם כן, גם לעניין חומרה וגם לעניין כולה, א' שבט זה ראש השנה לאילנות. ואם אתה סובר ש-15 בשבט זה ראש השנה לאילנות, אתה גם לעניין כולה וגם לעניין חומרה צריך לסבור ש-15 בשבט זה ראש השנה לאילנות. אתה לא יכול מצד אחד להחמיר א' שבט ומצד שני להחמיר 15 בשבט, זה סותר. מתי ראש השנה לאילנות? מתרצת הגמרא, נכון, אתה לא יכול להחמיר גם כמו בית שמאי וגם כמו בית הלל, אלא רבי עקיבא החמיר רק כמו דעת בית הלל, רק גמרי יסתפק לי. היה ספק מה הוא קיבל מרבותיו. מה דעת בית הלל? מתי ראש השנה לאילנות? א' שבט או תתוו שבט? ולא ידע אם בית הלל באחד בשבט אמרו שזה ראש השנה לאילן, אם ב-15 בשבט אמרו שזה ראש השנה לאילן. לכן הוא יחמיר כמו שתי החומרות. בחלק השני בברייתא אמרנו, שרבי יוסי בר יהודה אומר, שהסיבה שרבי עקיבא יחמיר גם כמו, גם לומר שהאתרוג הזה שייך לשנה שנייה וגם שנה שלישית, זה לא בגלל שהוא נהג מנהג בית שמאי ובית הלל נהג בה. לא בגלל הספק האם פוסקים כמו בית שמאי וכמו בית הלל, מתי ראש השנה לאילנות. אלא, מנהג רבן גמליאל ורבי אליעזר נהג בה, הוא הסתפק האם הולכים אחרי הכנתה, שזה היה לפני א' שבט, ואז ראש שנה זה שנה שנייה, ואז הולכים איתו לפי השנה השנייה, או שהולכים אחרי לכיתה ולקטו אותו אחרי א' שבט, ואז אם כן, אנחנו הולכים אחרי שנה שלישית של אחרי ראש שנה לאילן. שואלת הגמרא, מה זאת אומרת א' אחד בשבט? מה, וכי הוא הלך כמו בית שמאי נהג בה? זאת אומרת, על מה, מה אתה אומר בעצם? הכנתה הייתה לפני א' שבט, והלכיתה הייתה באלף שבט. עכשיו, מסתפק האם הולכים אחרי הכנתה או אחרי הלכיתה. מה זה משנה? הרי זה בסך הכל אלף שבט. גם אם הולכים אחרי הלכיתה, אתה לקטת את זה לפני 15 בשבט. ולפי בית הלל 15 בשבט זה ראש שנה לאילנות. אז אם כן, גם הכנתה וגם הלכיתה הייתה לפני 15 בשבט. אז בכל מקרה זה אמור להיות, בין אם אני הולך אחרי הכנתה ובין אם אני הולך אחרי הלכיתה, זה אמור להיות כמו המעשר של שנה שעברה, כמו שנה שנייה. מתרצת הגמרא שני תירוצים. תירוץ ראשון אמר רבי חנינא והיא תימא רבי חנניה, שמדברים פה שהכנתה הייתה לפני 15 בשבט של שנה שעברה. אמר רבי חנינא והיא תימא רבי חנניה, יחא באתרוג שחנתו פירותיו קודם 15 דאידך שבט עסקינן. ואז אתרוג הודר באילנו, משנה לשנה, לכן הוא נקרא פרי עץ הדר, שיכול להישאר על האילן שנתיים גם כן. הוא חנת בשנה, הוא חנת לפני 15 בשבט של שנה שעברה. ולקטו אותו אחרי 15 בשבט של שנה שעברה. במקרה שלנו זה היה באלף שבט, השנה הזאת. אם אני הולך לפי החנתה, חנתה הייתה לפני 15 בשבט של שנה שעברה, אז הוא הולך לפי המעשר של שנה שעברה. ואם אנחנו הולכים אחרי הלקיטה, מכיוון שלקטו את האתרוג הזה השנה הזאת, א' שבט, שלפי בית הלל זה עדיין שייך לשנה הזאת, עד 15 בשבט, זה לא משנה אם זה א' שבט, או שזה א' כסלב, או שזה א' תשרי, זה לא משנה. בכל מקרה, זה של השנה הזאת. לכן צריך לתת מעשר, לכן הוא החמיר ונתן מעשר גם כמו השנה הזאת וגם כמו שנה שעברה. למה כתוב כאן א' שבט, שזה נראה כמו שאנחנו סוברים כמו בית שמי, שראש שנה לילנות זה א' שבט? כי זה מה שהיה מעשה. מציאות שרבי עקיבא ליקט את האתרוג ב-א' שבט, ובדין הוא אפילו קודם לכן, גם אם הוא ליקט את האתרוג בכסלו ובטבת, הוא היה נותן שתי מעשרות גם כמו השנה שעברה וגם כמו השנה הזאת. והסיבה שכתוב שזה היה באלף שבט, כי המעשה שהיה, כך היה, מציאות שרבי עקיבא ליקט את האתרוג באלף שבט. רבינה אמר תירוץ אחר, כרוך ותנאי, תכרוך את דבריו של רבי יוסי ותשנה אותם ביחד. תאמר שזה לא היה באחד בשבט היה, אלא בחמישה עשר בשבט היה. זאת אומרת, הוא מתווכח עם התנא הראשון בברייתא, לא רק לעניין זה שהוויכוח הוא לא בין בית שמאי לבין בית הלל, אלא הוא מתווכח איתם גם לעניין התאריך, זה לא היה באלף שבט, זה היה בחמישה עשר בשבט. ואז השאלה לא מתחילה. כי באמת הספק הוא האם הולכים אחרי חנתה או אחרי לכיתה של השנה הזאת. של חמישה עשר בשבט הזה, הוא ליקט את האתרוג בחמישה עשר בשבט. אם אנחנו הולכים אחרי חנתה, זה שייך לשנה שלפני חמישה עשר בשבט. ואם הולכים אחרי לכיתה, זה שייך לשנה של אחרי לחמישה עשר בשבט. ולא מנהג בית שמאי ובית הלל נהג בה. הספק של רבי עקיבא לא היה אם פוסקים כמו בית שמאי וכמו בית הלל, האם נלך ונאמר שזה כבר שהולכים אחרי השנה הבאה, כי זה היה אחרי א' שבט, כי זה גם היה אחרי 15 בשבט, זה לא שייך פה הוויכוח של בית שמאי ובית הלל. אלא, המנהג של רבן גמליאל ורבי אליעזר נהג בה, הוא החמיר גם כמו רבן גמליאל וגם כמו רבי אליעזר, בזה שהוא אומר, מצד אחד האתרוג הזה חנת לפני 15 בשבט, אז צריך לתת מעשרות של שנה שנייה, מעשר שני, מצד שני ליקטתי אותו אחרי 15 בשבט, אז אולי הולכים אחרי לכיתה, ואז אני אתן מעשר אני כמו שנה שלישית. אמר רבא ברבונה, אשתא, דאמר רבן גמליאל, אתרוג אחר לכיתתו איסורו, כמו ירק, שלא הולכים אחרי הכנתה לעניין אתרוג, לעניין מעשר, אלא אחרי הלכיתה כמו ירק, שאם לקטו אותו בשנה הזאת, נותנים בו מעשר כמו השנה הזאת, אפילו שהוא חנת שנה שעברה. אז אם הוא כמו ירק, ירקות, מתי ראש השנה שלהם? באלף תשרי, לא בחמישה עשר בשבט. אז ראש השנה שלו גם כן יהיה בתשרי. ככה גמרא מנסה כעת לומר, שאתרוג שונה משאר פירות שראש השנה שלהם זה חמישה עשר בשבט, ראש השנה שלו יהיה באלף תשרי. מקשה הגמרא, והגמרא באמת דוחה את זה. מי טבעי, רבי שמעון בן אלעזר אומר, אחד ליקט אתרוג, ערב 15 בשבט לפני השקיעה, עד שלא תבוא השמש. הוא ליקט. זאת אומרת, לא החנתה הייתה לפני 15 בשבט, אלא הלקיטה הייתה לפני 15 בשבט. זאת אומרת, שהולכים אחרי הלקיטה. וחזר וליקט בשביל שתבוא השמש. אחרי השקיעה של 15 בשבט. זאת אומרת, חלק מהפירות זה מלפני 15 בשבט, הוא ליקט אותם, וחלק מהפירות הוא ליקט אותם ב-15 בשבט. אין תורמינו מעשרים מזה על זה, אתה יודע למה? לפי שאין תורמינו מעשרים, לא מן החדש על הישן, ולא מן הישן על החדש. וכאן, משהו ליקט מלפני 15 בשבט, שייך לשנה לישן, ומשהו ליקט מ-15 בשבט, שייך לחדש, הוא לא יכול לעשר עליהם ביחד. אם הוא ליקט את האתרוג בערב 15 בשבט, שהייתה שנה שלישית שנכנסת לשנה הרביעית, בשנה השלישית נותנים מעשר עני, בשנה הרביעית נותנים מעשר שני. אז משהו ליקט בשנה השלישית, לפני 15 בשבט, נוהג בו מעשר ראשון ומעשר עני, כמו שנה שלישית. ומשהו ליקט בשנה הרביעית, נוהג בו מעשר ראשון ומעשר שני, כמו שנותנים בשנה הרביעית. כאן בברייתא רואים מפורש שמה שקובע באתרוג זה זמן הלקיטה. כמו שאמר רבן גמליאל. ולא כתוב כאן שראש השנה זה א' תשרי, אלא שבט, 15 בשבט. מן שמת לידה הזיל בתר לכיתה לעניין אתרוג? מי שמענו שהוא סובר שאתרוג, השנה של מעשר שקובעת, זה מתי לקטו את האתרוג? זה דעתו של רבן גמליאל, ולא קטני, לא כתוב כאן שמתייחסים ראש שנה על א' תשרי, אלא על שבט. אז אתה רואה מפה, שלמרות שאנחנו הולכים באתרוג לעניין מעשר אחרי זמן הלכיתה כמו ירק, בכל זאת, ראש השנה זה כמו אילן, 15 בשבט. אלא באמת מתקן את הגמרא, היא התמר אחי התמר, אם נאמרו דבריו של רבא בר רב הונא, הם נאמרו בצורה כזאת. אמר רבא בר רב הונא, אף על גב דאמר רבן גמליאל שאתרוג הוא כמו ירק, שהולכים בו אחרי לכיתה כירק. בכל זאת, לא נאמר שראש השנה שלו זה גם כמו ירק באלף בתשרי, אלא ראש השנה שלו בשבט כמו אילנות. מעניין שאתה מדבר פה על שנה שלישית נכנסת לשנה רביעית. ובדף י"ב אמרנו על השנה השנייה שנכנסת לשלישית. הגמרא מדייקת בדיוק הזה. מה ישנה הטעם? למה בברייתא בדף י"ב עמוד ב' שרצינו להגיד שיש כאן בעצם שתי שנים, יש את השנה הקודמת, יש את השנה הזאת, דיברנו על זה ששנה הקודמת זה שנה שנייה, ושנה הזאת זה שנה שלישית. אם הייתה שנייה נכנסת לשלישית, ומה ישנה אחר כאן לגבי האתרוג דקטני, ששנה קודמת זה שנה שלישית, והשנה הזאת זה שנה רביעית, אם הייתה שנה שלישית נכנסת לרביעית. עונה הגמרא, מילתא אגב אורחי כמה שמלן, התנא, בדרך אגב, לימד אותנו את הדרך של האתרוג. דאתרוג, קשיא לי ידע. אם ממשמשים בו יותר מדי, זה גורם שהוא לא יצמח. העץ של האתרוג ניזוק על ידי משמוש הידיים. והי דידי ממשמשי בי כולה אלמה בשנת שביעית, מכיוון שבשנת שביעית כל השדות הם הפקר. אז אנשים באים וממשמשים בעץ של האתרוג כדי לקחת לעצמם אתרוג מעודר לחג הסוכות. אז אם כן כולם ממשמשים בעץ של האתרוג, הוא כל כך נחלש, ולכן הוא לא מביא בכלל אתרוגים, הוא לא מביא פירות בשנה שנייה. שנה ראשונה, שנייה, הוא לא מביא פירות. לא טעין פיירי, עד תלת שנין, עד השנה השלישית. לכן לא שייך אתרוג, שנה שנייה נכנסת לשלישית. ששנה הקודמת היה שנה שנייה והשנה הזאת שנה שלישית. אלא הוא מתחיל להביא פירות רק בשנה השלישית. לכן אם אתה רוצה להגיד על שתי שנים, שנה שעברה והשנה הזאת, אתה לוקח דוגמה ששנה שעברה זה שנה שלישית והשנה הזאת זה שנה רביעית. ועד כאן דף י' ד'.